ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט משנים תודעה. המקום שבו תוכלו ללמוד את כל הנושאים העדכניים בתחום ההתפתחות האישית והמימוש העצמי, ואיך הם משפיעים על התודעה ועל המוח שלנו. אנחנו, ענת צ'רפק מכנאי וגיא מסד, נמצאים כאן כדי להנגיש לכם ידע שמאפשר יצירת שינוי והתפתחות, ובעיקר כדי שתוכלו לבחור ולעשות בו שימוש באופן שמדויק עבורכם. כשאנחנו חותכים סלט ונחתכים באצבע, אנחנו יודעים שהחתך ייסגר. היכולת של הגוף לרפא חתכים ופצעים ובכלל לרפא את עצמו קשורה באותה חוכמת גוף שגורמת ללב שלנו לפעום גם כשאנחנו ישנים, לאוכל להתעכל, לעובר להתפתח ברחם אמו ולהיוולד אחרי 9 חודשים, והיא תוצאה ישירה של אבולוציה רבת שנים. אז אם הגוף כל כך חכם, מה משפיע על הופעתם של מחלות שונות ומצבים רגשיים? איך כל זה קשור בחיידקי המעיים שלנו, והאם יש לנו יכולת להשפיע על תפקודנו הפיזי והנפשי, ואפילו להאריך חיים בעזרת תזונה מדויקת ומותאמת לנו? על כל אלה נשוחח היום עם דוקטור אמוץ זיו אב, ביולוג בהשכלתו ובהכשרתו, בעל תואר ראשון, שני ודוקטורט בביולוגיה מטעם אוניברסיטת בר אילן, ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, עם תחום התמחות בביולוגיה תאית ומולקולרית והיישום שלהם בחיי היום יום. היי דוקטור, אנחנו שמחים לארח אותך אצלנו בפודקאסט.
אהלן.
דוקטור, ספר לנו איך בכלל הגעת לתחום של הביולוגיה, מה משך אותך, מה קסם לך בתחום, ואיך התחלת להתמחות ולהתעסק עם חיידקי מעיים?
אז איך הגעתי לביולוגיה? זו שאלה מעניינת, זה נראה לי בכלל מגלגול קודם. בגלל שחבר של אבא שלי אמר כבר בגיל 3, זה יהיה פרופסור לביולוגיה באוניברסיטה. אורגינל, בגיל 3. כי הייתי כזה ילד שכל היום בשדה עם החרקים והצמחים, וזה היה מאוד מאוד ברור. ואז באופן הכי טבעי הלכתי לחוג סיור, אחר כך למגמה ביולוגית, תואר ראשון ביולוגיה, תואר שני, דוקטורט, הכל היה מאוד מאוד טבעי והגיוני. עכשיו אני, התחום שלי בביולוגיה היה באוניברסיטה רוב הזמן חקר הסרטן. ולחיידקי המעיים הגעתי בצורה גם כן די מקרית, שחבר טוב שלי מימי הודו, מלפני איזה 20 שנה בערך, אמר לי, אנחנו בוא תצטרף לסטארט-אפ חדש ומרגש בתחום של חיידקי המעיים, שיפור המטאבוליזם בהקשר לסכרת מבוגרים והשמנת יתר, ונכנסתי לפני כמה שנים לתחום הזה, ופשוט התעלפתי עליו, בגלל שזה באמת מהפכה דרמטית באיך שאני רואה את זה, בהבנה שלנו מה זה גוף האדם בכלל, וממש ברמה פילוסופית, ממש ברמה של מה זה בן אדם, מה זה חיים, כל מיני דברים כאלה, וגם זה, וגם יש בזה מסר מאוד רוחני, בכל המדע הזה שקשור לחיידקי המעיים בעצם, שמסתכלים דרך הפרספקטיבה הזאת, ממש רואים איך הכל קשור להכל. כל מיני טענות שבעבר היו נחלתם של כל מיני היפים אלטרנטיביים הזויים, פתאום המדע מדבר אותם ומודד אותם סוף סוף, כי אנחנו עדיין, אנחנו המערבים האינטליגנטים, רוצים שימדדו לנו מספרים, נכון? לא מספיק לנו טענות אמורפיות. אז הנה, מודדים לנו אותם. וזה ממש עולה יפה מאוד מהרבה תחומים במדע.
אז אמרת רגע את המילה מהפכה וישר, כאילו הסקרנות שלי פה ככה קפצה פה בחדר, מה באמת פה מהפכה? מה גיליתם לאורך השנים? מה גילו? מה אנחנו עתידים לגלות? לאן זה הולך? מתפתח?
אז בעצם האנושות גילתה איבר חדש בגוף האדם. האיבר הזה זה אוסף חיידקי המעיים שלנו, ו... זה דבר, זה מאוד מפתיע. בשלב הזה של ההתפתחות שלנו, בתור מין האנושי, שחקרנו כבר גלקסיות רחוקות עם טלסקופים שצפים בחלל וכל מיני, ואת מבנה החלקיקים האלמנטריים של האטום, כל דברים כאלה, זה היה ממש לא צפוי שנמצא איבר חדש בגוף האדם, ובטח לא עם חשיבות כל כך דרמטית לכל האספקטים בבריאות שלנו, מהפסיכולוגיה ועד הפיזיולוגיה. ופשוט גילינו בשנים האחרונות, בגלל קפיצה טכנולוגית אגב, זה היה, אנחנו התעלמנו מזה עד עכשיו, כי פשוט לא היה לנו מספיק לא כוח מחשוב בשביל להתמודד עם כמות המידע העצומה הזאת, ולא את היכולת לרצף גנומים ולהבין טכנית מי נמצא שם בתוך המעי, כי זה ג'ונגל. ואז פתאום בטווח של כמה שנים בודדות גילינו שיש שם ג'ונגל מטורף, ושהאורגניזמים האלה הם חלק מהותי מהגוף שלנו, ושאנחנו בעצם אי אפשר לראות, זה לא אנחנו והם, אלא שכאילו גילינו שאנחנו בעצם לא יצור, אנחנו בעצם אקוסיסטם, אנחנו מערכת אקולוגית, שאנחנו חיים ביחד עם אלפי יצורים, והגנומים שלהם עובדים בתופעה הזאת שנקראת בן אדם. כשאנחנו מסתכלים, נאמר, אם אני מסתכל על סופר תאים, אז הם נמצאים ביתרון קל. נאמר, 60% מהתאים בגוף האדם הם בעצם תאים חיידקיים, אבל אם אני סופר גנים, אז 99% מהגנים אצלנו שפעילים בכל רגע נתון, הם בכלל גנים חיידקיים. ואנחנו בשנת 2003 קפצנו לתקרה, שחגגנו את פיצוח הגנום האנושי, שזה באמת היה דבר מרהיב, אבל אנחנו פיצחנו באותו רגע 1% מהגנום שעובד אצלנו בכל רגע נתון.
אז אולי תעשה לנו קצת סדר, מה זה חיידקים בעצם? מה התפקיד שלהם?
חיידקים זה קודם כל, זה יצור חד תאי, ותא אחד, שכפי שאנחנו מבינים היום, זה היצורים הראשונים, זה בעצם החיים הראשונים על הפלנטה, או בעצם זה החיים הראשונים שאנחנו בכלל מכירים בהם. ובתור היצורים הראשונים, החיים הראשונים על הפלנטה, הם בעצם כתבו את מערכת ההפעלה של חיים, כפי שאנחנו מכירים אותם. כל הדברים הכי בסיסיים של איך חיים מתנהלים, ממה הם עשויים, זה בעצם המצאה של חיידקים. ועד היום זה צורת החיים הכי פופולרית מבחינה מספרית על הפלנטה הזאת, והם מנהלים פה את ההצגה בלבל מאוד מאוד עמוק, גם לא רק בתוך הגוף שלנו, בכלל, בכל החיים כפי שאנחנו מכירים אותם.
אז למה יש סטיגמה על המילה חיידקים? כי אם אני אפילו חושבת על זה בתור אימא לשלושה ילדים צעירים, כאילו החיידקים תמיד יושבים לי בתבנית ובמשבצת של משהו רע, אני צריכה לחפש תרופה, ילד לא מרגיש טוב, יש לו איפשהו חיידק בגוף, ויש גם המצאה כזאת של חיידק טורף עוד יותר, משהו שעוד יותר מלחיץ ומפחיד אותנו, ואז המנגנונים של הפחד אצלנו.
וישר האמהות שומעות את החיידק הטורף נוהם ליד המיטה של הילד. אבל את לא לבד, את בעצם, כולנו גדלנו בתוך זה דור, זה כמה דורות, שאנחנו בעצם התחנכנו על הדעה הזאת שלכלוך מביא חיידקים, מביא מחלות ומוות. זה, כולנו גדלנו על הדבר הזה, ויש לנו סיבה, הייתה לנו סיבה טובה לחשוב את הדבר הזה, בגלל שבעבר, הלא רחוק, כמה מחלות חיידקיות היו קילרים רציניים של המין האנושי. אבל היום שאנחנו מסתכלים על זה, קודם כל אנחנו בעזרת כל מיני דברים כמו אנטיביוטיקה, היגיינה וכל מיני טריקים אנטי-מיקרוביאליים שונים, אנחנו עשינו נוקאוט די רציני במאה השנה האחרונות למחלות הזיהומיות הגדולות, והיום זה כבר מיושן. היום כאילו שאנחנו מסתכלים על החיידקים, אז 99% ומעלה מהחיידקים הם או ניטרלים או מועילים. ורק אחוז ממש ממש קטן מהחיידקים הם חיידקים שגורמים למחלות. והיום אנחנו יודעים שהמגוון החיידקי במעיים שלנו, ככל שהוא יותר גדול, אנחנו יותר בריאים. אנחנו רואים בכל המחלות הכרוניות כמעט הגדולות של העידן המודרני, ירידה בדייברסיטי, במגוון של החיידקים. ואנחנו יודעים בוודאות היום שככל שאתה מגדל תינוק בצורה יותר סטרילית, ככה הוא יהיה יותר חולה. די ישר. כאילו למעט מקרים מסוימים, יותר אלרגיות, יותר השמנת יתר אפילו בתור מבוגרים, דברים משמעותיים, יותר מחלות לב, מחלות נוירודגנרטיביות.
אז יש פה באמת שני נושאים שמתחברים מבחינתי. אחד, המדע התפתח, מצא כל מיני תרופות, ואנחנו באמת רואים שמשך חייו של אדם גדלה לאורך השנים, עד כדי כך שאנחנו אומרים שהאדם שיגיע לגיל 150 כבר נולד ומסתובב פה בינינו. מצד שני, יש תופעה, מגפה של השמנה, וכל מיני דברים, ושמעתי אותך אומר בהרצאה, שבעצם אנחנו כנראה מגיעים לתקופה שאנחנו יכולים לראות שילדים חיים פחות מהוריהם.
כן.
אז תעשה לנו קצת סדר בדבר הזה, ולפני שנצלול קצת יותר לעומק לעניין חיידקי המעיים.
אוקיי, זה באמת שזה שאלה ממש טובה, כי באמת יש פה איזה דיכוטומיה. כי מה שקורה זה שמבחינה אחת, מבחינה מסוימת, אנחנו באמת במאה השנה האחרונות הערכנו את היכולת שלנו להאריך חיים, הגדלנו את זה בצורה משמעותית מאוד. עכשיו הגיל הממוצע עולה ועולה ועולה, והסיבות לזה הן סיבות רפואיות. אנחנו כבר השמדנו את המחלות הזיהומיות, לא טורפים אותנו יותר. אם אני עושה תאונת דרכים, יכולים לתקן לי את המוח, להחליף לי את הלב, מלא מלא דברים שבעבר היינו מתים מהם יד, אנחנו כבר לא מתים מהם יותר, ולכן תוחלת החיים שלנו עולה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו חייזרים ביולוגיים. אנחנו, הביולוגיה שלנו נוצרה בעולם אחר לחלוטין. אנחנו נוצרנו בעולם שבו אנחנו היינו צריכים ללכת ולהתאמץ בשביל קלוריות. היה לנו קר, היה לנו חם, היינו צריכים להתאמץ מבחינה פיזית. ופתאום במהלך מאוד מאוד קצר של כמה מאות שנים או כמה אלפי שנים, שמבחינה אבולוציונית זה כלום, הגענו למין מצב שבמקום ללכת לצוד ממוטות, אני פותח את המקרר, מוציא לי 5 ליטר גלידה בן אנד ג'ריס, יושב לי על הספה ואוכל ביסלי בצל, שאני אגב אוהב, אבל זה לא בריא, אבל...
אז השפע הזה באוכרנו.
השפע הזה ממש באוכרנו, לא רק השפע, גם מה אנחנו מכניסים, איזה סוג של שפע אנחנו מכניסים, אבל באמת אנחנו חייזרים ביולוגיים, אנחנו צריכים להבין שכל המכשיר הזה שנקרא גוף האדם, תכננו אותו, so-called, במקום אחר לגמרי לגמרי לגמרי, ובהרף עין זה ממש כאילו נחתנו עם חללית בעולם אחר, והגוף שלנו לא רגיל לזה. ואז בעצם פה יש דיכוטומיה, הגענו באמת, הערכנו את החיים בצורה משמעותית, אבל גם העולם שלנו נהיה הרבה יותר טוקסי, הסביבה נהיית יותר רעילה, האוכל שלנו נהיה יותר ויותר רעיל מכל מיני סיבות שונות, ומצד שני, אנחנו מתחילים, ההבנה שלנו, מה קורה בגוף, וההבנה שלנו את הביולוגיה הולכת ומתעמקת, ואז בעצם האוכלוסייה מתחלקת לשניים. הציבור הכללי עכשיו, בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה, ה-life expectancy, כלומר, התוחלת החיים המחושבת של הילדים בקהל, בג'נרל פאבליק, התוחלת החיים שלהם יותר נמוכה מההורים שלהם. זה פעם ראשונה שזה קורה. זה רגע, זה מפנה היסטורי. מצד שני, זה בג'נרל פאבליק, שחי בצורה לא בריאה ואוכל בצורה לא בריאה ונושם בצורה לא בריאה והכל. מצד שני, המדע מביא לנו כאלה תובנות שאותו אחוז באוכלוסייה שמתעדכן על הדברים האלה ועושה שינויים בסיסיים של לייפסטייל. אז בעצם פה אנחנו מתחילים לקבל איזשהו פלח אוכלוסייה מעודכן כזה, שבגללו כל מיני מדענים מובילים בתחום אומרים שהבן אדם שיקריא עד 150 כבר נולד, הוא לא יהיה מהאנשים שיושבים כל היום ואוכלים ביסלי בצל ולא עושים ספורט, הוא יהיה מאותם האנשים שממש בא להם להיות בריאים, והם יכניסו לחיים שלהם את כל הדברים שאנחנו לומדים עכשיו.
אז דיברת רגע על זה שבעצם יש חלק מהאוכלוסייה עם מודעות ותודעה יותר גבוהה לאורך חיים בריא, או לשינוי תזונה או דברים כאלה, אבל גם החיידקים יש להם תודעה שהשתנתה, זאת אומרת אנחנו מכניסים להם חומרי גלם שפעם לא היו קיימים בכלל.
נכון.
כולל אוכל מעובד שלא היה קיים כמו לגמרי. היום, וג'אנק פוד עם מגוון מטורף שלא היה קיים פעם והיום, הם יודעים בכלל להשתנות, לעשות אדפטציה?
הם משתנים בטיל, זה באמת אחד הדברים הכי מדהימים, וזה עובד לטובה ולרעה. עד כמה הם משתנים בטיל? צריך להבין שאנחנו, למשל, מסתכלים על בני אדם, אורך הזמן דור של בני אדם זה בערך 25 שנה. כל 25 שנה אנחנו מביאים את הדור הבא. חיידקים, זמן דור שלהם 20 דקות. כל 20 דקות הם מביאים את הדור הבא. מה שאומר שעלינו עוברים 10 ימים, זה מקביל בערך כמו על חיידקים, עברו עליהם 18,000 שנים, בחישוב זריז, והם משתנים מאוד מאוד מהר. בעצם זה מנגנון אבולוציוני מטורף באינטליגנציה שלו, שיש לנו בעצם, אם אני רוצה להמשיך עם הדוגמה הזאת, שיש לנו את האונה השלישית של המוח, שהרבה מדענים מובילים בתחום, וגם אני אוהב לקרוא למייקרוביום בבטן שלנו, האונה השלישית של המוח, בעצם יש לנו במוח, בראש שלנו, יש לנו שתי אונות, שעשויות מתאים מנוירונים שנמצאים על מקומם במשך שנים, ונמצאים קבועים ועושים כל מיני פונקציות שדורשות קביעות, ויש לנו עוד אונה מדהימה בתוך הבטן שמשתנה במהירות רבה, ומתאימה את עצמה לסביבה בצורה מדהימה, ואנחנו מקבלים פה איזה מין מוח מדהים כזה שיודע לשמור על יציבות ולהשתנות מאוד מאוד מהר. והמייקרוביום שלנו משתנה בטיל. אם היום אני טס לבנקוק, מחר בבוקר, אם ידקו לי בדיקת צואה, יראו כבר שינוי משמעותי של המייקרוביום. זה קורה מאוד מאוד מהר, ויש לזה, אני רואה בזה דבר מאוד מאוד אופטימי, בגלל שזה אומר שאנחנו, הלייפסטייל שלנו, אנחנו ממש יכולים להשפיע עמוקות על המייקרוביום שלנו.
אז אתה, כשאתה מדבר על זה, וגם שמעתי אותך בהרצאה, אתה מתאר את המערכת של החיידקים כמערכת אקולוגית, בדומה למערכת האקולוגית שקיימת באמזונס, שתיהן תוצאה של אבולוציה רבת שנים. וכשאני שומע אותך אומר את זה, אני שומע כמו ישויות עם אינטליגנציה מטורפת, שהם יודעים גם לעשות התאמה, וגם יודעים להעביר מסרים, וגם יודעים לתקשר עם כל מיני דברים. מה המשמעות העמוקה של המערכת האקולוגית הזה? מה התפקיד שלה אולי בעצם? ומה אפשר לעשות עם זה?
אז שאני, קודם כל, שאני מדבר על המערכת האקולוגית, אני לא מדבר רק על זה שהמייקרוביום שלנו בבטן זה מערכת אקולוגית, אלא כל הדבר, כל התופעה הזאת שנקראת בן אדם, היא בעצמה מערכת אקולוגית, וזה בעצם פה, זה כבר ממש שאלה פילוסופית מה שאתה שואל, כי זה השאלה היא לאיפה אנחנו ממקדים את התשומת לב שלנו, כי יש לנו מערכת אקולוגית בתוך המעי הדק, ויש לנו מערכת אקולוגית בכל המעי, וכל הבן אדם הוא מערכת אקולוגית, וכל הסביבה זה מערכת אקולוגית, וכל הפלנטה היא מערכת אקולוגית, וכל מערכת השמש היא מערכת אקולוגית. בעצם אנחנו רואים פה, זה עניין של איפה אתה ממקד את תשומת הלב שלך, ואתה פשוט מבין שהכל זה איזה מערכת, באמת הכל קשור להכל, וזה כבר לא טענה רוחנית, אנחנו ממש רואים איך הכל קשור להכל, איך התזונה שלנו קשורה לפיזיולוגיה שלנו ולפסיכולוגיה שלנו, ואיך האנשים קשורים אחד לשני כי אנחנו מעבירים מייקרוביום, איך הדורות קשורים אחד לשני כי אנחנו מקבלים מייקרוביום מאמא, איך הכל קשור.
אתה מדבר על זה, על של המייקרוביום, ואמרת שזה בעצם בפני, גם מה שאתה מאמין וגם חוקרים נוספים על הנושא של העונה השלישית, ובאמת מעניין אותי לדעת כמה מתוך זה זה מושפע מהסביבה, כמה מתוך זה זה מושפע ממה אני מכניסה פיזית לגוף, כמה מתוך זה מושפע לצורת המחשבה שלי, ואולי הורמונים כמו קורטיזול, שאתה יודע, לא יודעת מה, אם אני ברמת סטרס כרגע מאוד גבוהה וחובה איזשהו משבר קטן גדול.
זה מושפע מאוד מכל מה שאמרת עכשיו. זה ממש מושפע מהכל, זה המשמעות של להיות מערכת אקולוגית, באמת הכל משפיע על הכל. חיידקי המעיים שולחים הרבה מאוד סיגנלים למוח ולכל שאר הגוף, המוח שולח הרבה מאוד סיגנלים, סטרס משפיע על חיידקי המעיים, וחיידקי המעיים משפיעים על ה-state of mind שלנו, זה ממש, ויש היום מתפרסמים כל הזמן בכתבי העת הכי נחשבים של המדע, ממש מאמרים שמראים מבחינה מכניסטית איך בדיוק חיידקי המעיים משפיעים על המוח, איזה חומרים הם שולחים, מה הם עושים לתאים של המוח, והפוך, שאנחנו נמצאים בסטרס נפשי, איך זה משפיע על חיידקי המעיים. למשל, אחד הדברים הכי משמעותיים שמדובר עליהם היום בכל התחום הזה של חיידקי המעיים, זה צריכים להבין שהמעי שלנו הוא סביבה מאוד מאוד רעילה. מה זה אומר רעילה? היא מלאה בחומרים מאוד זרים. וזה עד כדי כך רעיל, שאם תוכן המעי נשפח לנו לחלל הבטן, בן אדם יכול למות תוך כמה שעות, כמו למשל באפנדצית חריפה, או בתאונת דרכים, שמשהו כזה נשפח פיזית, והסיבה שהבן אדם מת, זה בגלל שמערכת החיסון במכה אחת נחשפת להמון המון המון חומר זר, שהיא לא הייתה אמורה להיחשף, היא נדלקת בצורה פראית, והבן אדם מת מפשוט התפוצצות דלקתית. ויש לנו שכבת תאים מופלאה בדופן המעי, שנקראת שכבת אפיטל המעי, ויש עליה שכבת רירית, והשכבה הזאת, התאים המופלאים האלה והשכבת רירית שעליה, הם ממש מחסום סופר אינטליגנטי שקובע לגבי כל חומר, אתה נכנס, אתה לא נכנס, אתה קשר להיכנס פנימה ולפגוש את מערכת החיסון, ואתה לא. ואחד הדברים הכי מדהימים שגילינו בשנים האחרונות, זה שחיידקי המעיים יש להם תפקיד אקוטי באינטליגנציה ובתפקוד של השכבה הזאת. כלומר, זה לא סתם איזה יצורים שמצאו להם בית גידול נוח, הם חלק מהדבר הזה שנקרא בן אדם, וסתם אנקדוטה, אותה שכבה קריטית, שאם היא נפגעת, דברים מתחילים לדלוף לנו החוצה, מה שאנחנו קוראים לו מעיד דליף, ואז דלקתיות, וזה עומד, זה האש שעומדת בבסיס הרבה מאוד מהמחלות הכרוניות המודרניות.
שזה המעי הרגיז?
זה המעי הדליף.
דליף.
כן, אבל זה קשור גם למעי רגיז. אבל אותה שכבה של תאים, סופר אינטליגנטית, ה-70% מהאוכל שהיא אוכלת, זה מולקולה מסוימת שרק החיידקים יודעים לייצר. אם מאכילים אותה ישירות, כאילו זה ממש, נשאלת השאלה פה, אנחנו היינו חושבים שכאילו חיידקי המעי מצאו בית גידול נוח, כי אנחנו מאכילים אותם. אבל לא, זה מי מאכיל את מי? הם מאכילים אותנו, ואנחנו מאכילים אותם. וזה ממש, זה יחסי גומלין מאוד ענפים.
אז בעצם מאיפה מגיעים החיידקים? כשפעם הייתי אבא צעיר, והלכתי עם הילדים לארגז חול, אז אמרו, זה טוב שיהיה בארגז חול, שם הילד מפתח חסינות וחיידקים.
או כלב, לגדל כלב.
כן, אז מאיפה החיידקים מגיעים, מאיפה העובר או הילד שנולדים, מאיפה מתחילים לגדל את החיידקים? זה משהו שיש בתוך העובר? זה משהו שנבנה תוך כדי?
אז זו שאלה קודם כל מאוד מאוד אקטואלית מה ששאלת, בגלל שממש עד לפני איזה שנתיים, אנחנו חשבנו שתינוק נולד סטרילי. ושהמנת חיידקים הראשונה שהוא רואה זה בעצם שהוא עובר בתעלת הלידה, ומקבל שם מנת חיידקים יוקרתית ביותר, שאימא והאבולוציה הכינו לו במשך מיליונים של שנים של אבולוציה. היום אנחנו יודעים שהמתנת חיידקים הזאת היא באמת חשובה ביותר, ויש לה, והנוכחות שלה או החוסר שלה, כמו למשל בלידה קיסרית, זה דבר שמלווה, שיכול ללוות את התינוק לעוד הרבה מאוד שנים קדימה.
עד רגע, אתה עברת על זה מהר, אתה אומר בעצם, כשילד עובר בתעלת הלידה הוא מקבל חיידקים חשובים, וניתוח קיסרי עושה קיצור דרך,
מונע את זה.
מונע את זה.
נכון, ורק העובדה שתינוק נולד בלידה קיסרית, מבחינה סטטיסטית, ואני מדגיש, רק סטטיסטית, חושף אותו לכל מיני דברים, למשל יותר ADHD, יותר אוטיזם, יותר השמנת יתר, אפילו בתור מבוגר.
יש על זה נתונים.
יש לגמרי נתונים, סוליד לחלוטין, אבל צריך לזכור שזה סטטיסטיקה, ואני תמיד אומר לכל האימהות לא לדאוג, אם הילד נולד בניתוח קיסרי, וצריך להזכיר שניתוח קיסרי זה הליך מציל חיים, והוא נעשה פשוט יותר מדי מטעמי נוחות, אבל זה דבר חשוב מאוד. זה כמו אנטיביוטיקה. גם אנטיביוטיקה זה ניצחון היסטרי של הרפואה המודרנית, אבל משתמשים בכלי הזה יותר מדי. אז ניתוח קיסרי, גם אם תינוק נולד בניתוח קיסרי ולא קיבל את אותה מתנה, אנחנו בעזרת ידע ולייפסטייל ממש יכולים לשקם לו את קהילת חיידקי המעיים. אבל בקיצור, ממש בשנתיים האחרונות גילינו שגם בעובר, גם בתוך העובר, יש כבר חיידקים, שמן הסתם הוא קיבל אותם מאימא, וזה חיידקים מאוד מאוד מסוימים, הריכוז שלהם מאוד מאוד נמוך, אבל גם העובר יש לו כבר מייקרוביום, אבל באמת המנה המסיבית הרצינית הראשונה, הוא מקבל בזמן הלידה.
מה לגבי הקולסטרום או הענקה?
ואז אחרי שאימא פינקה במתנה היוקרתית הזאת, אז אימא נותנת את האימא של הסופר פוד, שזה החלב, הקולוסטרום והחלב, שהיום אנחנו יודעים דבר מדהים, שהרבה מאוד מהחומרים שנמצאים בחלב הם בכלל לא בשביל התינוק. הם נועדו לחיידקים. לתינוק אין בכלל אנזימים לטפל בהם, ויש פה עיקרון מאוד מעניין, שאימא מכוונת את המייקרוביום של התינוק, על ידי זה שהעיקרון זה, שנותנת מולקולה מסוימת, שחיידק מסוים אוהב, אז החיידק הזה מתרבה. ואז החיידקים מפרקים את המולקולות האלה, ומייצרים מהם מולקולות אחרות, שרק הם יודעים לייצר, שמאוד מאוד חשובות להתפתחות של התינוק בכל הרמות. קיצור, הנקה זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, ממש, ואנחנו רק, גם חלב אם זה נוזל מופלא בעליל, שאנחנו עדיין לא ירדנו ממש לסוף דעתו. ודבר מדהים.
ואז מה קורה עם החיידקים בארגז החול?
ואז ברגע שהתינוק יצא, אז אנחנו צריכים להבין שכל הפלנטה הזאת היא מכוסה בחיידקים מכל הכיוונים, הכל, כל מגע, כל נשימה, כל אוכל, כל נשיקה, כל דבר, זה מלא מלא, אני בטוח שנשיקה זה אחת הדרכים שהאבולוציה נתנה לנו בשביל להעביר מייקרוביום, נאמר, תינוק חטף מכה, ילד חטף מכה, יש לנו נשיקה על המכה. מעבירים לו מייקרוביום, בין השאר, זה לא רק, אבל כן, בקיצור, כל הפלנטה מחוסה מייקרוביום, ובאמת, והאדמה, וכל המייקרוביום של הסביבה, מלא בשיעורים חשובים מאוד מאוד, מלא בשיעורים חשובים למייקרוביום שלנו, והמייקרוביום שלנו נותן שיעורים מאוד מאוד חשובים למערכת החיסון, והיום יש עבודות מטריפות, על איזה שיעורים אנחנו מקבלים, ולמה שתינוק זוחל על הרצפה, ואוכל את כל הג'אנק, ואוכל חול בים, נכון? תינוקות לא פשוט אוכלים חול.
חול, חגז חול.
והאימהות מזדעזעות. אבל צריך להבין שזה לא סתם איזה גחמה של התינוק, זה הוראה שהאבולוציה הטביעה בו, זה מה שהוא צריך לעשות, בגלל שיש שם שיעורים נורא נורא חשובים, שילוו אותו אחר כך, לא רק אחר כך, גם לפסיכולוגיה שלו. יש איזה מאמר מדהים, שלקחו עכברים צעירים, שמו אותם באותו כלוב עם עכבר, עם איזה זכר אלפא מפחיד כזה, עשו ביניהם חציצה כדי שהזכר אלפא לא יתקוף אותם, אבל רק הנוכחות שלו גרמה להם לסטרס, והסטרס הזה גרם להם למחלות מעי דלקתיות, ולמעי דליף. ואז נתנו לעכברים הקטנים האלה חיידק מהאדמה, שזה חיידק מאוד רגיל, חיידק אדמה רגיל לחלוטין, והנוכחות של החיידק הזה הורידה להם גם את ההתנהגות הסטרסית, וגם את הדלקת במעי. כלומר, זה דוגמה לאיזה שיעורים יש בסביבה שלנו, ולמה אנחנו צריכים לתת לתינוקות שלנו לעשות מה שהאבולוציה אמרה להם, תאכלו את השיט מהרצפה, הם עושים את זה, הם יודעים מה הם עושים.
אז זה מוביל אותי לשאול אותך, משהו שאולי גם ירגיע את האימהות הדואגות מהשלב הזה בפודקאסט שלנו, אנחנו יודעים שיש מחלות מדבקות וחיידקים שמעבירים מחלות בהדבקה. גם חיידקים טובים מדבקים?
בטח, לגמרי. רוב החיידקים מסביבנו הם או ניטרלים או טובים. ומזל שהם מדבקים לגמרי, כאילו כמו שאתה מכניס, כמו שחיידק רע נכנס אליך לגוף ועושה מחלה, חיידקים טובים נכנסים אליך כל הזמן. למשל, ויש לנו דרכים של לייפסטייל, איך להכניס חיידקים טובים, למשל לאכול מאכלים מוצסים ביתיים, זה להידבק בחיידקים טובים.
שזה אומר?
למשל, כרוב חמוץ ביתי, למשל, דוגמה נורא פשוטה, כי נורא נורא קל להכין את זה, זה ברמת להכין חביתה, וזה דבר מדהים, ויש הרבה אנשים מדברים, מספרים לי כל מה, יש שמאז שהם התחילו לאכול כרוב חמוץ, בלבד, אז כל מיני דברים נחמדים קרו להם בחיים, כמו הייתי יושב כל בוקר איזה שעה וחצי בשירותים, ועכשיו הכל זורם, כל מיני דברים כאלה.
אז להתחיל להחמיץ?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש ממש, יצא השנה שעברה, מאמר מאוד חשוב, באחד הכתבית הכי חשובים, איזה קבוצה מסטנפורד, שהראו שאתה נותן לאנשים לאכול מאכלים מוצסים ביתיים, אתה ממש מוריד להם את הדלקתיות בגוף. והיום אנחנו יודעים שהדלקתיות זה אחד האישויים הכי גדולים בהבנה שלנו של הבריאות המודרנית, ושדלקתיות יתר עומדת בבסיס של כמעט כל המחלות הכרוניות, מקצרת לנו את החיים, מקצרת לנו את היכולת הקוגניטיבית, מזכינה אותנו בטרם עת. בקיצור, זה אחת המטרות הכי גדולות בבריאות האדם, זה להרגיע את המערכת החיסונית, ואחד הדרכים הנחמדות מאוד לעשות את זה, זה אחד, פרוביוטיקה טבעית, למשל לאכול מאכלים מוצסים, והדבר השני זה פרביוטיקה. זה לאכול פירות וירקות, סיבים. סיבים מהצומח זה המזון המועדף על חיידקי המעיים, ושאנחנו צורכים סיבים, חיידקי המעיים שלנו מפרקים אותם, מציסים אותם, ומייצרים מלא מלא חומרים שהם קריטיים לבריאות שלנו, כמו אותה short chain fatty acid בוטירת, שמאכילה ישירות את האפיטל המעי. יש עוד מלא מלא דוגמאות לזה, זה ממש שאנחנו אוכלים סיבים למשל, אז חיידקי המעיים מייצרים חומרים שמשנים את ההרכב של מערכת החיסון להרכב יותר רגוע, פחות דלקתי. כלומר, ושאנחנו אוכלים מוצרים מהחי, סיבים, אנחנו משפיעים על ההרכב של חיידקי המעיים שמייצרים לנו נוירוטרנסמיטורים, כלומר...
במוח.
במוח. נוירוטרנסמיטורים, שזה בעצם המילים שהנוירונים מדברים אחד עם השני, חלק לא מבוטל מהם, מיוצר במעי על ידי חיידקים. זה אומר שאנחנו אוכלים טוב, ושומרים על קהילת חיידקי מעיים תקינה, אנחנו משפיעים באופן ישיר על האופי של התקשורת של הנוירונים שלנו. זה ישיר לחלוטין, זה כבר לא כמו שהיינו פעם אומרים, כל מיני טענות איפיות כאלה, תאכל ככה, תאכל ככה, אתה תהיה יותר שמח, אנחנו היום יודעים למדוד את זה. זה דבר ישיר לחלוטין.
אז אמוץ, אין לי את המחשוב שיש לכם בבית, ואין לי את כל הקהילה המדהימה של המחקר שאתם חוקרים ביחד. איך אני בבית שלי, מה אני יכולה לעשות? איך אני יודעת בכלל שהמצב של החיידקים, או חיידקי המעיים שלי, תקין? האם זה שאין לי, לא יודעת מה, מגזים, קיבוצים, לא יודעת מה, דברים, אתה יודע, שאני מסתכלת עליהם שהם חיצוניים או גופניים, או שאני צריכה ללכת לבדוק את הדברים האלה, איך אפשר לדעת?
אז קודם כל, אם, בוא נפריד בין בן אדם שאין לו איזה שהם סימפטומים שמחשידים אותו שמשהו לא בסדר, והוא פשוט רוצה להכניס הרגלים של לייפסטייל בריאים בשביל לשפר את הבריאות שלו, זה דבר אחד. ואו בן אדם שיש לו סימפטומים ברורים של דלקתיות ושל מעי דליף ושל מערכת עיכול לא מאוזנת, זה דבר שני. עכשיו, קודם כל, יש מדדי דלקת שאפשר למדוד אותם בדם. יש כל מיני מדדים שאפשר למדוד בדם בשביל לדעת רמת דלקתיות כללית. ולהסיק מזה, האם המעי שלנו דליף יותר או פחות. והיום אנחנו יודעים שהאישו הזה של מעי דליף, זה באמת נושא מאוד מאוד קריטי בדלקתיות הכללית שלנו. ויש ממש מדדים כמו LPS למשל. LPS זה איזשהו מולקולה שנמצאת על הדופן החיצונית של חיידקים מסוימים, והמולקולה הזאת היא מדליקה את מערכת החיסון, ויש לה השפעות ממש רחוקות גם על המוח, והיום אנחנו יודעים שמעי דליף גורר אחריו גם מוח דליף, ואנחנו יודעים שנאמר מחלות נוירודגנרטיביות כמו אלצהיימר, פרקינסון, כל מיני כאלה, יש להם אספקט דלקתי מאוד מאוד רציני. גם דיכאון, mood disorders שונים, דיכאון יש לו ממש אספקט דלקתי ברור, אנחנו יודעים שיש מתאם מאוד מאוד ברור, ככל שהדלקתיות בגוף שלנו יותר גבוהה, עוצמת הדיכאון יותר חריפה. אז בעצם שאנחנו, באמת יש לנו אינטרס הכי ברור בעולם לשמור על תזונה טובה ועל מייקרוביום תקין, שדופן המעי שלנו לא תהיה, שלא ידלפו ממנה דברים. בנוסף, יש היום כל מיני חברות בעולם שאתה יכול לשלוח להם דגימת צואה, והם נותנות לך, הם עושות איזושהי אנליזה של המייקרוביום, וחלקם אפילו לא רק של המייקרוביום, אלא של האוטפוט שלו, מה שאנחנו קוראים לו מטאבולומיקס. כלומר, לא רק איזה חיידקים נמצאים שם, אלא מה הם מייצרים, מה הם אומרים לגוף שלך. והם יכולים, והם נותנים לך כל מיני המלצות תזונתיות כאלה ואחרות. אז זה למשל, זה בתחילת הדרך, זה בתחילת הדרך, זה הדאטאבייס שלהם רק הולך וגדל, ולכן ההמלצות שלהם הולכות ונהיות יותר ויותר אינטליגנטיות עם הזמן. גם לנו בארץ יש חברה כזאת שנקראת Day 2, שהפוקוס שלהם זה לעזור לאנשים לאזן את הסוכר.
שהתחילה מויצמן ועכשיו היא בכל קופות החולים, וזה כבר מסובסד וכל אחד יכול לעשות.
והם זה הכל מסביב למייקרוביום, וזה באמת מדע מאוד מרגש.
ששם הם בעצם מנטרים לך מה מתפרק לסוכר, מה כדאי לך לאכול ומה לא כדאי לך לאכול ועד כמה.
הם עושים לך אנליזה של המייקרוביום, והם עשו איזושהי, הם עשו בעצם קורלציה בין מייקרוביום, בין חיידקים מסוימים, קהילת חיידקים מסוימים, והתאמה לפי זה של נאמר אתה אכלת ככה, ואז החיידקים האלה, אם יש לך חיידקים כאלה, יכול להיות שאם אתה נאמר אכלת מלפפון, עגבנייה, אז יכול להיות שיהיה לך קפיצת סוכר בדם יותר גדולה מאשר מישהו שאכל פרוסת לחם למשל.
אז הם, עושים, הם עובדים על המגוון שדיברת עליו, על המגוון של החיידקים?
אבל צריך לזכור שלהם יש מטרה מאוד מאוד מסוימת, לעזור לאנשים לאזן את הסוכר בדם. שאגב, זה מטרת על בבריאות האדם באופן כללי. אבל זה מטרה מאוד מסוימת. יש עוד חברות בעולם שמרחיבות את המטרות שלהם ואומרות לך כבר, אז תאכל ככה, אל תאכל ככה, לא רק מבחינת הסוכר ואיזה תוספים לקחת ולא לקחת, ואז תבוא אלינו עוד חצי שנה, תעשה עוד פעם, המייקרוביום שלך השתנה. בקיצור, יש הכלים האלה צצים לאט לאט. עדיין בואו נאמר שאין הרבה אנשים בעולם, אם בכלל, שאתה יכול לתת להם רשימת חיידקים, והם יגידו לך, אוקיי, עכשיו תעשה ככה או ככה. זה תחילת הדרך, וצריך להבין שזה רק עוצמת חישוב מפלצתית
יכולה להוציא את הדבר. זה העתיד? לשם אנחנו הולכים?
לגמרי.
אני במקום תפריט של פיצה לא, ירקות כן, פירות תורידי פחות, אני אתחיל לקבל חיידקים, סוגים, מגוון, מה כדאי?
לגמרי. בקרוב יסתכלו בתוך המייקרוביום שלך, יגידו לך, חסר לך החיידק הזה והזה, יש לך בעודף את החיידק הזה והזה, בואי תאכלי ככה וככה, תשני, תעשי מדיטציה, תעשי ספורט, כל מיני דברים כאלה, ובשביל לאזן את המייקרוביום, תקחי פרוביוטיקה של חיידקים מסוימים, אולי עוד מעט נצליח גם להשמיד לך חיידקים מסוימים שאנחנו לא רוצים אותם, כבר התחילו לעשות את זה, ובעצם אנחנו עדים למשהו שאני קורא לו, ההנדסה גנטית חדשה. בגלל שפתאום גילינו שאנחנו יכולים להשפיע על תכונות של בני אדם בעזרת מניפולציות על המייקרוביום, כי זה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לי לתת לך איזה משהו שישפיע לך על המייקרוביום, ואתחיל לנסות לשנות את הגנים בכל התאים בגוף שלך.
אבל כשאתה אומר מניפולציות, אני שומע מניפולציה שהיא טובה דרך תזונה, כן, דרך כן. תזונה מדויקת.
Mm-hmm, כן.
אז אני רוצה לדבר על עוד מניפולציה.
כן.
אני שומע יותר ויותר על שיטת טיפול שנקראת השתלת צואה. מה החשיבות של הדבר הזה בהקשר של חיידקי המעיים? למי זה מתאים? מה זה פותר? מה זה משנה בעצם?
אז קודם כל, זה מה שאני קורא, זה ממש, אני חושב שזה חלק מעניין ומרתק במיוחד מרפואת העתיד. זה, קודם כל, זה דבר עתיק. הדבר הזה תואר בכתבים סינים, קראו לזה מרק צהוב, כבר לפני 1700 שנה. דובר על זה, ואמרו לי שגם בכתבים יהודיים עתיקים דובר על זה, שאתה יכול פשוט לערבב צואה של בן אדם בריא ולשתות אותה, ואתה יכול לרפא את עצמך מכל מיני מחלות. זה מה שהיה כתוב בכתבים סינים עתיקים. אנחנו בעת המודרנית, ברגע זה יש התוויה אחת שזה זיהום חיידקי בשם סידף, שיוצר איזה מחלת מעי חריפה של הרבה מאוד שלשולים ביום וכאבים, ויכול בהחלט להרוס לבן אדם את החיים, וגם יש בזה אחוזי מוות מסוימים. ואז לפני כמה שנים עשו פעם ראשונה ניסוי של השתלת צואה, כלומר העברת חיידקי מעיים וכל המטען שלהם, מאנשים בריאים לאנשים חולים, ופשוט אחוז הריפוי היה פנומנלי לחלוטין, זה היה בערך 90% ריפוי, כבר למחרת בבוקר, אנשים שהמחלה הזאת עקבה אחריהם וחזרה כל הזמן, ואי אפשר היה להיפטר ממנה, נהיו בריאים. אז זה היה דוגמה, וזה כבר די מקובל בכל העולם, אפילו אצלנו באיכילוב עושים את הדבר הזה, אבל לאט לאט אנחנו מגלים יותר ויותר התוויות, בשלב זה זה מחקרים וניסויים קליניים, של אנשים שעושים השתלות צואה, לדברים שונים ומשונים, אנחנו נאמר, ב-2019 יצא מאמר שאני רואה בו סוג של רעידת אדמה, שבו הראו שאם אתה לוקח צואה מילדים אוטיסטים ומשתיל אותה לעכברים, אתה מקבל עכברים עם התנהגויות אוטיסטיות.
וואו.
זה אומר שאתה יכול להעביר תכונות אוטיסטיות על ידי העברת חיידקי מעיים, שזה דבר מטורף בעליל. וכמובן שעולה השאלה, אוקיי, אז אם אפשר לקלקל, אז איך מתקנים? כמובן שעובדים על זה, וזה תחום חם ומבעבע עם דעות.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, יש פה למידה של הגוף, של חיידקי המעיים. אתה מביא חיידקים ממקום אחר, והחיידקים הישנים, מה קורה להם בעצם? למה שצואה שמישהו בריא תהיה יותר חזקה? אולי אנחנו נכנסים פה למשהו שהוא מדעי מדי, אבל...
לא, זו שאלה מאוד מאוד טובה, ותדע לך שהרבה מאוד מדענים בתחום היום מתעסקים עם הדבר הזה, כי כשאתה באמת מסתכל על בן אדם, על המעי של בן אדם, זה כמו בניין שמאוכלס. יש, כולם גרים את כל החדרים מלאים, ואתה מביא עכשיו דיירים חדשים, האם הם יקלטו או לא? זאת שאלה מדהימה, והרבה מאוד אנשים מתעסקים עם הדבר הזה היום, ולאחרונה פתאום גם עולה עוד איזושהי גישה חדשה, שאומרים, רגע, לפני שאנחנו מביאים את הדיירים החדשים, בוא נעיף את הדיירים הקודמים, בוא נטפל בבן אדם באנטיביוטיקה רצינית, נהרוג שם את כל הדיירים, ואז נכניס את הדיירים החדשים. מנסים את זה, יש לזה, זה ממש מאוד, זה מאוד חדש, אנחנו עוד לא יודעים, תכלס, מה, איך אנחנו, איזה צואה, בכלל, איזה צואה זה הצואה הטובה, כאילו אנחנו מחפשים, אנחנו במצוד, אחרי סופר דונורס, אחרי תורמי על, שחתיכת צואה שלהם זה היה יהלום שבכתר, אנחנו מחפשים אותם, ומנסים לאפיין את הצואה הזאת, ולהבין איך להשתיל את הצואה, בקפסולות, בחוקן, איך להכין את הדגימה. זה הכל מאוד מאוד חדש ומאוד מאוד... אבל
עתידני,
זה דבר...
עתידני, עתידני משהו.
אבל זה לא רק עתידני.
אבל
זה...
מה עושים עם הסטיגמה, מוץ? יש סטיגמה. זה פסולת שבאמת הכי בזויה לכאורה, ואתה אומר שיש פה אוצר גלום.
יש פה אוצר רציני. עכשיו, לא הייתי אומר, זה פסולת, אין ספק שזה פסולת. לא הייתי אומר לבנם, תתחיל לאכול קקי בתור המזון שלך. ממש לא. אבל במצבים מסוימים שקהילת חיידקי המעיים שלך התקלקלה, מסיבות כאלה ואחרות, לקבל חבילה של קהילת חיידקי מים איכותית, זה מתנה. ורק שתבינו עד כמה, היום אני אומר תמיד בהרצאות, אני אומר לאנשים, אנחנו יוצאים מההנחה, קקי זה דבר מלוכלך, לקקי זה היעלום של בריאות האדם. למה אני אומר את זה? בגלל שלמשל, יצא ממש לא מזמן מאמר מדהים מאוד בעיניי, שהמדענים אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שתינוקות שנולדים בניתוח קיסרי לא מקבלים את המתנה היוקרתית הזאת של החיידקים, את תעלת הלידה, ובמקום שהחיידקים שלהם יהיו דומים לחיידקים של האימא, הם יותר דומים למה שהיה למנתח על הכפפות, ומה שהיה בבילונות של החדר שבו הם היו, בגלל שזה המייקרוביום הראשון שהם נתקלו בו, ואמרו, אנחנו רוצים להחזיר את המייקרוביום של התינוקות, הילודים האלה למוטב, ומה שהם עשו זה הם ערבבו קקי של אימא בחלב שנתנו להם לשתות, וזה עבד. הם הצליחו להראות שהם מחזירים את המייקרוביום שלהם למוטב. עכשיו, מה אנחנו נותנים לתינוקות שרק נולדו? את הכי טהור והכי יוקרתי שאנחנו מכירים. אז מסתבר שקקי בתנאים המסוימים, במקרה המסוימים, זה הכי טהור והכי יוקרתי שאנחנו מכירים.
אז אני תכנתי לשאול אותך שאלה של מה קדם למה? מצב החיידקי המים על המצב הנפשי, או מצב נפשי ירוד משפיע על חיידקי המעיים. ואז אני רוצה לשאול, ככה להתקדם עם זה. Mm-hmm. אתה יושב פה עם שני NLP-סטים, חשיבה חיובית וזה. Mm-hmm. האם אפשר לראות את ההשפעה של חשיבה חיובית? האם אולי זה המדד שמשפיע על...
אין לי ספק. אין לי ספק. אני לא... אנחנו יודעים כבר בוודאות שאתה עושה, סתם, עושה מדיטציה, עושה whatever טכנולוגיה... פסיכו-אקטיבית כלשהי, שתרגיע אותך, ויש כל מיני הורמונים ספציפיים, שממש אתה יכול למדוד, גם כימית, שבן אדם נרגע, ואנחנו יודעים היום שאתה בסטרס, אתה ממש, רק סטרס בעצמו, משנה את קהילת חיידקי המעיים, ועושה את המעי דליף יותר, ושאתה מוריד את הסטרס מהחיים שלך, אתה ממש משנה את ההרכב של קהילת חיידקי המעיים, זה כמובן גם עובד הפוך, וזה מאוד, זה במאוד ביצה ותרנגולת, זה הכל ביחד, אבל אין ספק שלהרגיע את הבן אדם ברמה הכי בסיסית שיש, זה משפיע לטובה על קהילת חיידקי המעיים, על האוטפוט שלהם.
אני רוצה רגע לשאול על אנטיביוטיקה, שמקודם ככה הזכרת את זה.
כן.
ואנטיביוטיקה יש מין תחושה או תמיד מפחידים אותך ובטח אותי בתור אימא, אל זה מוחק את כל החיידקים הטובים ואיך אחר כך מתקנים, או האם אנטיביוטיקה של היום זה באמת מה שהיא עושה, או שגם חברות התרופות הלכו והשקיעו בשביל שזה לא יהיה.
לא, אנטיביוטיקה...
מחסל או קילר לחיידקי המעיים.
זה התפקיד שלה, אנטיביוטיקה התפקיד שלה להרוג חיידקים. זה מה שזה אנחנו לוקחים אותה. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, שצריך אנטיביוטיקה, זה באמת כלי מאוד מאוד חשוב. הכלי הזה הוריד הרבה מאוד תמותה בעולם, אבל הכלי הזה גם היום נותן הרבה מאוד תמותה בעולם, דרך הקלקול של קהילת חיידקי המעיים. וזה כלי שצריך להיות מאוד מאוד סלקטיבי במתי להשתמש בו. אנחנו יודעים, סתם יש סטטיסטיקה די מפחידה, שנאמר סתם בארצות הברית, שהיא איזה מין דוגמה למדינה מערבית, אז... בערך 30% ומעלה מאנטיביוטיקה שניתנת שם, היא בגלל שהפציינט אמר לרופא שלו, תביא לי אנטיביוטיקה. לא בגלל שבאמת צריך אנטיביוטיקה. וצריך להבין שאנטיביוטיקה זה פצצה אטומית שנופלת לתוך האקוסיסטם העדין הזה, ויכולה להכחיד, אם זה אנטיביוטיקה רחבת טווח, יכולה להכחיד איזה 3/4 מהזנים בטווח של שעות. אז זה פצצה אטומית, וצריך להשתמש בה רק שצריך. אבל שצריך, מאוד חשוב להשתמש בה, ואחר כך נשאלת השאלה, אז איך משקמים את קהילת חיידקי המעיים? אז כל הדברים...
והאם ניתן לתקן את המערכת אקוסיסטם?
כן, כן, כן. היא, המערכת, קודם כל זה מאוד מאוד תלוי. יש אנשים מאוד נבדלים בכמה מהר המערכת חוזרת לבלנס, ויש דיבייט רציני היום, אם אתה לוקח פרוביוטיקה אחרי שלקחת אנטיביוטיקה, זה טוב או רע? אז זה לא ברור. יש היום שאלות, יש כאלה שאומרים זה טוב כי אתה מכניס שחקנים חיוביים. אין ספק שאחרי שלקחת אנטיביוטיקה, הפרוביוטיקה תיקלט יותר טוב, כי אין דיירים, יש מעט דיירים בבית ויהיה להם יותר מקום באקוסיסטם. מצד שני, יש היום דעה שאומרת שאתה מכניס בריכוז מאוד גבוה שחקנים מסוג מסוים, אתה מפריע לאקוסיסטם לחזור באופן טבעי לבלנס שלה. אז זו שאלה פתוחה. שאלה פתוחה, אנחנו עדיין לא יודעים. מה שכן אנחנו יודעים זה שבדרך כלל מגוון זה דבר טוב. אז באמת אני חושב שאחרי אנטיביוטיקה, הדברים הבסיסיים של לאכול הרבה פירות וירקות, לאכול מאכלים מוצסים ביתיים, להשתדל לאכול אם אפשר אורגני, מה טוב, לא חובה, אבל כדאי. להוריד, לא לשתות מים מוכלרים בבית, אם אפשר, זה גם כן דבר ממש שכדאי לעשות, כי כלור, התפקיד שלו זה להרוג חיידקים בצנרת, וזה אולי נחמד שהוא בצנרת, אבל זה לא נחמד שהוא נכנס אלינו, אז לסנן את המים, ספורט זה דבר מעולה, לקחת אומגה 3, זה אחד התוספים באמת הבודדים שאפשר להגיד, לכולם כמעט, קחו, אומגה 3 זה דבר מאוד מאוד בריא, גם ממש ממש משנה לקהילת חיידקי המעיים, ספציפית, הוא ממש הוא עושה הרבה מאוד דברים בגוף, אבל הוא ממש יעיל על חיידקי המעיים.
ובוא נדבר, כי מקודם הזכרת קצת את אלה שאולי הם יחסית בריאים, או יחסית הגוף מאוזן, והם עדיין רוצים, אתה יודע, לשפר, לייעל. בוא נדבר על אלה שלא שפר גורלם הבריאותי או מצבם הבריאותי, ויש להם בעיות עיכול, או מי רגיז, או אפילו מחלה כרונית דלקתית איפשהו בגוף, והגוף תוקף את עצמו. מה מהם נדרש עוד יותר לעשות או לא לעשות?
שאלה טובה. קודם כל, כל מקרה לגופו. ממש כל מקרה לגופו, אבל הייתי אומר שכל הסיפור הזה של מעי דליף סלש דלקתיות כללית, זה באמת אחת התמות המרכזיות שצריך לחשוב עליהן. ויש באמת, יש הרבה, כל מה שאמרתי עכשיו, אלה הם, זה דברים שבאמת מסביב לעניין הזה של לתקן את המייקרוביום ככה שאפיטל המעי יהיה יותר בריא, פחות דליף, שהדלקתיות תרד, ויש דברים יותר עוצמתיים שניתן לעשות גם. למשל, אחד הכלים שאני חושב שהם מאוד חזקים, יש לי הרצאה שלמה עליו, זה צומות למשל. כל מיני סוגים, צומות כאלה ואחרים, זה מאוד מאוד מודרני היום, intermittent fasting, 16-8, כל מיני טכנולוגיות של צום, אז גילינו שזה באמת אחד מכלי העל בבריאות האדם, ועוד פעם זה מחזיר אותנו גם, כי זה מה שהביולוגיה שלנו הייתה רגילה לעשות מאז שחר ההיסטוריה, אנחנו אף פעם לא היינו בשפע תמידי, אנחנו תמיד היינו בגלים של, יש אוכל, אין אוכל, קר, חם, כל ה...
אז מה, ישנו פעם יותר? ואז הצום בעצם היינו פחות פעילים, כי היום אנשים הולכים לישון יותר מאוחר, או השינה פחות טובה.
את מדברת על שינה או על צום?
על שינה פלוס צום, כי יותר קל לך...
קודם כל...
יותר קל לך, אתה יודע, לסגור את הארוחת הערב, אני מדברת על מתי אני מפסיקה להיות פעילה.
אז קודם כל תחשבי על, נאמר בעולם עתיק, איש מערות. אין אור, כאילו בן אדם פחות או יותר...
שמש שוקעת.
שמש שוקעת, הולך לישון, קם בבוקר, הוא לא ישר פותח את המקרר. זה ייקח איזה כמה שעות להכין, כאילו, ובאופן טבעי לחלוטין, הצום הלילה שלנו היה יותר ארוך, והיום בעצם כל הדיבור הזה מסביב ל-intermittent fasting, צום לסירוגין, פשוט יש לנו הרבה מאוד, גילינו רק הדבר הזה, שאתה מעריך את צום הלילה בצורה עדינה, 12 שעות, גמרת לאכול ב-8, תתחיל לאכול ב-8, רק הדבר הקטן הזה, יש לו השפעות בריאותיות מרחיקות לכת. אחת הסיבות לזה שמאוד מדוברות היום זה שהתזונה שלנו, גם התזונה שלנו וגם המחזורים של היום לילה מסנכרנים לנו את השעון הביולוגי, את השעון הסירקדי, והשעון הסירקדי שלנו כל ההיסטוריה היה מאוד מסונכרן, כי אנחנו לא היינו צופים במסך עד 2 בלילה, תוך כדי שאנחנו אוכלים ביסלי, ואז קמים על הבוקר, ישר מתחילים לטחון, היה לנו ביט בחיים, יום, לילה, אוכל, והביט הזה, המחזורים של היום והלילה, והטיימינג של האכילה שהיה מתואם למחזורים של היום והלילה, נתן לשעון הסירקדי שלנו ביט. והיום אנחנו יודעים שהביט של השעון הסירקדי יש לו משמעות מרחיקת לכת על הבריאות שלנו, על ההשמנה שלנו, על הדלקתיות שלנו, על הרבה מאוד מאוד דברים.
והלכנו וקלקלנו את זה עם השנים.
ואנחנו קלקלנו את זה בכל מיני צורות, ודי קל בלייפסטייל פשוט, למשל להאריך את צום הלילה ל-12 שעות, זה ממש קל. זה לא 16-8 שאפשר כאילו להילחם בו, זה ממש קל. ודברים פשוטים, כמו למשל, שאתה קם בבוקר, אל תאכל בשעה הראשונה, ולפני שאתה הולך לישון, אל תאכל שעתיים. אם רק תעשה את זה, אתה כבר מאוד מאוד קרוב ל-12-12 הזה, וזה דבר קטן וממש ממש יעיל שאפשר להכניס לחיים.
גם הפודקאסט הזה, שמאוד כיף לי ומעניין, מעניין את השיחה כאן, וגם מפודקאסטים קודמים שעשינו, אני מרגיש שבעצם הדברים הטובים שאנחנו מוזמנים לעשות, הם בעצם הדברים שפעם היו ידועים. ואני תמיד אוהב לחזור ולצטט שהרמב״ם אמר שבריאות זה ראשי תיבות של בולם רוגזו, ההתנהלות הרגשית, יפחית אוכלו, תזונה מדויקת, ויגביר את תנועתו. אז,
מדויק.
אז, כן, אז רציתי לשאול אותך, אמרת והזכרת מה כדאי.
וגם יהיה מזונותיך, תרופותיך.
בדיוק. דיברת והזכרת מה כדאי לאכול. האם יש דברים שהם ביג נו נו?
בטח.
מה לא כדאי להכניס לגוף?
סוכר. סוכר, באמת, סוכר זה... זה צריך להבין.
על כל צורותיו, חשוב להזכיר שיש לו איזה 50 וצורות שונות.
על כל צורותיו מסווים אותו בתוך הפרוסס פוד, בהרבה מאוד שמות חיבה שלא נדע שהכניסו אותו. אבל לפני שאני מתחיל ללכלך פה על סוכר, שאפשר ללכלך פה על סוכר, וזה מאוד מודרני ללכלך על סוכר, ויש סיבות טובות ללכלך עליו, אבל לפני שאנחנו מלכלכים עליו, צריך לזכור שסוכר, גלוקוז למשל, זה האמא והאבא של כל הנוטריאנטים, זה החשמל שהתאים שלנו עובדים, זה מולקולה סופר קריטית, כל עולם הטבע בנוי על גלוקוז, ובעצם אין לנו שום חילוקי דעות עם הסוכר, אנחנו פשוט אנסנו את הצורה שלו, זה לא, אין לנו בעיה איתו, זה הכמות, הכמות. תחשבו על אייפד, אייפד חייב חשמל, חייב חשמל, הוא חתיכת ג'אנק בלי חשמל, אבל אם אנחנו נחבר אותו לתלת פאזי של הבית, הוא יישרף מיד, וזה מה שקורה. סוכר זה אנרגיה נורא, צורת אנרגיה נורא חשובה לביולוגיה, כפי שאנחנו מכירים אותה, על כל צורותיה, אבל פשוט אנחנו הכנסנו כמות סוכר אדירה לחיים שלנו, הקפצנו רק ב-200 שנה האחרונות את צריכת הסוכר השנתית פי 30. עכשיו זה לא עוד איזה מולקולה, זה מולקולה קריטית. ולאחרונה התפרסם ספר שאני אוהב לדבר עליו, באמת הוא ספר משנה תודעה, קוראים לו Nature Wants Us to Be Fat. והספר הזה זה של חוקר מאוד מאוד חשוב בתחום היום שקוראים לו ריצ'רד ג'ונסון, ומה שהוא מסביר זה שהפרוקטוז, זה שבעצם השמנת יתר היא מנגנון הגנה בטבע. אם אתה מסתכל בטבע, אתה לא רואה סתם ככה חיות שמנות. חיות בטבע שומרות על המשקל שלהם בצורה קפדנית. אתה רואה חיות שמנות בטבע רק שהן מפעילות את השמנת היתר בשביל לשרוד את החורף שמתקדם, שנת חורף, צריך לנדוד מעל האוקיינוס. ויש דוגמה מדהימה שאני מדבר עליה הרבה, זה של יונק דבש. יונק דבש, הוא יונק את הצוף, שזה סירופ סוכר, סירופ עם הרבה פרוקטוז, והוא יונק בערך כל יום, בערך פי 4 ממשקלו בצוף. ובסוף כל יום, היונק דבש נמצא במטאבוליק סינדרום מושלם. הוא בהשמנת יתר, יש לו כבד שומני, יש לו טריגליצרידים נוראים בדם, יש לו רמת סוכר מפלצתית בדם, והוא עושה את זה בשביל לשרוד את הלילה, כי המטאבוליזם שלו כל כך גבוה, 1600 פעימות בדקה ו-250 נשימות בדקה, שאם הוא לא היה מכניס את עצמו להשמנת יתר, הוא היה מת באמצע הלילה, מתת תזונה, חוסר אנרגיה. אז הוא מפעיל השמנת יתר בשביל לשרוד, שזה מה שעושים בכל עולם הטבע. ואיך הוא מפעיל את זה? הוא צורך פרוקטוז. פרוקטוז זה מולקולה, זה לא קלוריה ריקה, זה קלוריה מלאה במשמעות, והמשמעות שלה בכל עולם הטבע היא תשמין כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל, כי חורף מגיע ואתה צריך להגן על עצמך. עכשיו אנחנו, הסוכר השולחני שלנו, זה בעצם, מה שנקרא סוכרוז, זה בעצם מולקולה של גלוקוז מחוברת לפרוקטוז, ושאנחנו צורכים את הדבר הזה, הגוף שלנו הוא חונך במשך מיליונים של שנים, זה סיגנל שהחורף מגיע, תשמין כמה שיותר מהר. עכשיו, אצלנו החורף לעולם לא מגיע. אנחנו פשוט משמינים ומשמינים 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 ומשמינים, ונהיים מטאבוליק סינדרום, לחץ דם גבוה, כל הדברים, גם לחץ דם גבוה, כל הדברים האלה הם מנגנוני הגנה בטבע. רק אצלנו, בגלל שאנחנו לעולם לא מגיע אצלנו החורף, זה מה שהורג את כל האנושות, בעיקר. זאת המגפה הכי גדולה והכי משמעותית היום.
אז הרמת לי רגע להנחתה לשאלה הבאה, כי פתאום חשבתי על זה, אנחנו חיים במדינה מלאת סטרס, מלאה בסביבה, לא יודעת אפילו אולי לקרוא לה טוקסיק כסביבה, אתה יודע, מממשלות שמתחלפות כל שני וחמישי, ומריאליטי שהילדים שלנו רואים כל מיני תוכניות, ויש שם, אתה יודע, מאלימות וכללות, ובאמת המון דברים שגועשים. ואיך זה ביחס, איך ישראל ביחס אולי למדינות אחרות, אם יש על זה, אם אתם בודקים את זה, אם אתם קוראים מקומות אחרים, איך זה נמדד, האם החידקי המאיים שלנו מתנהגים קצת אחרת, או פועלים קצת אחרת בגלל הסביבה שלנו?
זה שאלה מדהימה, אבל מאוד מאוד, זה כל כך הרבה פקטורים, שמאוד מאוד קשה למדוד דבר כזה, כי יש פה יותר סטרס, אבל גם התזונה הים תיכונית, נחשבת בגדול אחת התזונות הכי הכי בריאות שידועות היום מבחינת הערכת חיים. ה-Middle Eastern Diet נחשבת ממש ממש בריאה. ואנחנו אומנם יש פה הרבה מאוד סטרס, אבל נאמר יש פה קשר אנושי הרבה יותר ענף ויותר חם מהרבה מדינות אחרות, וגם לזה יש...
הורמונים שהם משתחררים בחיבוק, בנשיקה.
בדיוק, ואני בתור בן אדם שטיילתי הרבה מאוד בעולם, אני ואשתי והבן שלנו חזרנו לא מזמן משלוש שנים טיול. אז למשל, קחו דוגמה מדהימה, אוסטרליה. מקום שמבחינה פוליטית וכלכלית, הרבה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים, כאילו אם הייתי אוסטרלי, אין ספק שזה מדינה יותר שווה, אבל אני ישראלי. ואני רגיל לסביבה האנושית של פה, ולכן אוסטרליה לי אישית לא מתאימה, למרות שמבחינה סטרסית וחומרית הרבה יותר קל לחיות שם, אבל אני רגיל פה לסיטואציה חברתית יותר חמה למשל. אז קשה מאוד להפריד את הדברים האלה, זה שאלות שממש קשה לענות עליהן.
אבל יכול להיות שיש איזשהו, יכול להיות שיש שינוי, זאת אומרת, שהעולם או הסביבה או איפה שאתה באמת חי, כמו שהוא משפיע.
בטח, בטח, בטח. גם המייקרוביום פה שונה, והכל, כל מקום הוא שונה. האוכל פה שונה, המייקרוביום שונה.
יש קהילות שחיות יותר במקומות שונים בעולם.
לגמרי, לגמרי. ויש הרבה מאוד מחקר עליהם. זה נקרא Blue Zones, עם אנשים שקוראים להם היום Centenarians, אנשים מהמילה Century, אנשים שחיים אחרי גיל 100 בבריאות טובה, ויש טונות של מחקר, מלא עניין בתופעה הזאת, כי באמת אנחנו רוצים להבין מה, אם זה מתנה גנטית שקיבלת מההורים שלך, או שאתה עושה משהו ברמת הלייפסטייל, ואנחנו יודעים שזה גם וגם. גם וגם.
אז דיברנו רבות על לייפסטייל, ועל החשיבות בעצם, וכמה זה תורם ישירות לחיידקי המאיים, ורציתי רק ככה, שאלה ממני, שאלה כזאת היא אפילו, לא יודעת, היא גופנית, נפשית, רוחנית, החיידקים מהדדים לנו?
הם
מהדדים לנו? הם מעבירים לנו מסרים? אתה יודע, אם זה בכיווץ של בטן, אם זה ב, אתה יודע, בהתנהגויות אפילו גופניות על הגוף, הם לפעמים מהדדים לנו של חבר'ה, תתחילו לשים לב למה אתם עושים, בואו תעשו שינוי.
הם לא מפסיקים להדהד לרגע. הם מהדהדים כל הזמן בהרבה מאוד רמות. והם ממש, הם משפיעים לנו על ה... על האופי והמצב רוח בצורה עמוקה ביותר. זה, הם לא מפסיקים להדהד לרגע, הם חלק מאוד משמעותי מההדהוד הביולוגי שלנו. וזה, אני רואה את זה בדור דבר נורא אופטימי, כי באמת אנחנו יכולים בעזרת לייפסטייל ממש להשפיע על ההדהוד שלהם, ודרכם אנחנו יכולים להשפיע על הביטוי של הגנים שאצלנו בתוך התאים. קיצור, קיבלנו פתח מאוד מאוד יפה, עוד כלים ברמת הלייפסטייל להשפיע על המיינד ועל הגוף.
אנחנו הגענו בעצם לסוף של הפודקאסט המרתק הזה, ואני רוצה להגיד מה אני לקחתי מפה. כמו שאני משתדל מאוד להתנהג יפה לחבר שלי, כי אני לא רוצה שהוא ייפגע, אני מזכיר לעצמי שהגוף שלי וחיידקי המים זה חברים שיכולים להיות ממש טובים, ממש רוצים לעזור לי. וזה חשוב שאני אתייחס לגוף שלי ולחיידקי המעיים יפה, וזה ככה יחזור עליי בחזרה, אני יכול להאריך ימים ולהיות בריא.
לגמרי לגמרי, והייתי מוסיף לזה גם שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא בן אדם, אנחנו מנהל קהילה ענקית של מיליארדים של יצורים, ואנחנו צריכים שיהיה לנו אחריות על הקהילה המטורפת, שאנחנו אוכלים משהו, למשל, זה כאילו אנחנו טסים מעל האמזונס ומצניחים חבילות של אוכל לכל האקוסיסטם המטורף הזה. אז להבין שאנחנו בעצם האלוהים של, של, של האקוסיסטם הזה, ולהתנהג בהתאם.
תודה רבה.
תודה רבה רבה.
בשמחה גדולה.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משנים תודעה, לשאול שאלות, להציע נושאים מעניינים ולהשמיע את קולכם. מדי חודש ניפגש כאן בפודקאסט עם נושא חדש שמשנה תודעה, מתוך שליחות להנגיש את הידע והמידע שאספנו, אנחנו והמומחים שנפגוש במסע המשותף. כי אנחנו באמת מאמינים שכל אחד ואחת יכולים לחיות חיים בריאים, מלאים ומאושרים.